אתם מאזינים למקשיבים לזמן מבית ישיבת עותניאל. הכנה לחגים ולמועדי ישראל עם הרב מתניה שטרנברג והרב אמנון דוקוב. האזנה הנעימה.
שלום הרב אמנון.
שלום הרב מתניה.
הנה אנחנו בסיאו של אדר א'.
כבר פנינו לאדר המעובר הנוסף.
בדיוק, כן. אבל אי אפשר, פטור בלא כלום אי אפשר. בסוף יש פה מאורע שקורה לא כל שנה. אנחנו רגילים לדבר פה בפודקאסט בעיקר על מועדים קצרי טווח, מקסימום שבוע, ופתאום יש לנו אירוע מיוחד של חודש שלם.
חודש שלם, כן. אז זה חודש שקודם כל הבסיס שלו ברמה הפשוטה, זה שהוא החודש שבא לתווך בין שנת החמה לשנת הלבנה. אז בואו נתחיל מהמקום הזה. זאת אומרת, יש פה שני זמנים שונים, שני מקצבי זמן
שני מחזורי זמן.
כן. והחודש הזה בא לתווך. אז מה המשמעות של חודש שמתווך בין שני מחזורי זמן שונים, שצריך לחשוב על כל אחד מהם בנפרד, ואז לחשוב ולחבר אותם יחד? חשבתי, אנחנו קוראים לפודקאסט מקשיבים לזמן. אז חצי מהסיפור, כי מקשיבים לזמן זה תחושה שהזמן זורם לו, וצריך ללמוד להקשיב לו, כמו להקשיב לטבע. מה שקורה, קורה, אני מקשיב. אבל זה לא מדויק. אתה לא רק מקשיב לזמן, אתה גם עושה את הזמן.
מחולל אותו.
כן, אדם בוחר איזה קוד הוא מארגן, לפי איזה צורה הוא מארגן את הזמן, וזו בחירה קריטית. היא מצביעה על מה הגורם הדומיננטי שסביבו הזמן מתארגן. בהקשר שלנו, זה איזה גורם יותר משמעותי, השמש או הירח. אז איך אתה מבין? מה כל אחד מהם מספר?
אז כשמסתכלים על היחס בין שנת חמה לשנת לבנה, בתור שני מחזורי זמן מאוד שונים, אני חושב שברמה הכי בסיסית, יש פה באמת, כמובן שתי תופעות אסטרונומיות שונות, אבל אני חושב שיש פה עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. שנת חמה היא בעצם שנת טבע. היא זאת שמארגנת לנו את עונות השנה, את מחזור הזמן החקלאי בעצם תלוי בשנת החמה, וזה אני חושב מאפיין הבסיס של השנה הזאת. זאת אומרת,
מה ששנת חמה נותנת זה עונות קבועות, אתה יכול לדעת בדיוק, ואורכי יום ולילה קבועים. זאת אומרת, ארבעת העונות וההתארכות וההתקצרות של הימים, שנת החמה מארגנת אותם בצורה ברורה.
נכון. ולעומת זאת, שנת הירח יש בה משהו קצת יותר טריקי, נגיד את זה ככה, כי מצד אחד יש פה באמת תופעה אסטרונומית.
קודם כל נגיד שאין כזה דבר שנת ירח. יש
נכון,
חודש ירח.
יש חודש, חודש, כן. נכון. אולי כבר פה צריך באמת לדבר על, על הניסיון לגשר בעצם היצירה של הדבר הזה, אבל גם כשאני מסתכל אפילו על חודש, נדבר על מחזור זמן ירחי, אז הוא באמת קיים בטבע, אבל לפחות אצלנו כיהודים, אנחנו יודעים שהמשמעות שלו היא לא דווקא דרך הטבע, אלא דווקא דרך האדם. כלומר, עם ישראל, בית הדין, במצב שלם והמתוקן, הוא זה שמקדש חודשים. הוא זה שמגדיר את מסגרת הזמן הזאת של חודש הירח, של מחזור הזמן הזה, כמו שאנחנו מכירים משמות י"ב. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הנה המצווה הראשונה שעם ישראל מקבל על עצמו. ואז יוצא לנו כאן איזה מין שילוב מאוד מעניין. שנת חמה היא שנת טבע. מחזור זמן של עיגולים, אם נרצה להשתמש במושגים הקבליים. ושנת ירח היא דווקא שנת, או זמן, חודשי הירח הם זמנו של האדם. אולי משהו יותר קו, יושר, עיגולים שצירפנו קודם, זה ניסיון לגשר על הפער הזה שבין שני הדברים האלה. בניסוח שהרב יואל בינון אוהב מאוד להרחיב בו בספר שלו, אפשר לדבר פה באמת על מחזור זמן טבעי מול מחזור זמן היסטורי. וכשעם ישראל בעצם מנסה לאחוז בזה וגם בזה, גם להקשיב לטבע, כמו שאמרת קודם, אבל גם להגדיר את הטבע, לקדש אותו על ידי קידוש החודש, והנה יש פה שילוב של מה שהאדם מחולל אל מול מה שמתחולל מעליו מהטבע.
שהמחוללות של הירח, זה לא שאדם ממש מחולל, להפך, הוא מסתכל לשמיים, יש פה איזה מסע ומתן בין לראות לבין להכריז. זה המקום שבו אדם נכנס. זאת אומרת, כאילו כשאומרים אדם מחולל, זה הרבה פעמים נתפס בתור אדם העירוני, כאילו שהוא אין טבע. הסיפור של המחולל של הירח זה להפך. אתה מסתכל ואתה רואה את המולד ואתה לוחד אותו, אבל בסוף אתה זה שמכריז. פעולת הכרזה זה המקום שבו יש ממשק בין הזמן בתור דבר נתון שאתה מקשיב לו, לזמן בתור דבר שאתה קובע ומכריז עליו ומצביע עליו ומייצר אותו. אז אולי זה מה שמיוחד בחודש הלבנה.
חודש הלבנה.
המגע הזה.
נכון, למרות שבאמת פה עדיין יהיה הבדל מאוד גדול אל מול שנת החמה, שבה באמת הטבע הוא זה שמכתיב את הקצב. זה בכל מקרה נשאר שם.
אני חשבתי להוסיף שבשנת החמה בסוף יש עונות ויש התארכות של הימים, אבל אין מקצב נוסף. כמובן שאין חודשים, הם לא קיימים, וגם אין משהו שמונע את הימים בצורה משמעותית. זאת אומרת, כשיש לך מהלך חודשי, יש לכל יום. כמו שאנחנו לא יודעים לקרוא את השעות ביום בצורה טובה לפי מצב השמש, אנחנו לא יודעים לקרוא את התאריך בחודש לפי מצב הירח מספיק טוב. אבל בעצם זה גם הימים הבודדים והחודשים הבודדים מקבלים את הזמן שלהם. בעצם בשנה השמשית יחידת הזמן היא שנה על ארבעת עונותיה. וכשאתה נכנס אל חודש, אתה גם פורט את זה. בגלל זה באמת החגים שאתה רוצה לתאריך בצורה מדויקת, ל-15 בחודש השביעי, זה מושגים שהם קוסמית, הם קיימים רמי, אם אתה מדבר בשפה החודשית, במובן הזה לתת איכות לכל יום ויום, ולכל יחידת חודש וחודש, בתור דבר שהם לא רק לקחתי את היחידה הגדולה וחילקתי אותה לפירורים, אלא יש בה גם איזושהי התרחשות מתמדת, זה גם משהו שהוא משמעותי. זאת אומרת, שאני אגיד ככה, שנת החמה היא המעגל הגדול, ושנת הלבנה נותנת גם לפרטים הקטנים, החודש והיום, איזו התרחשות דינמית. כל יום שונה מקודמו. הוא לא חזרה על אותו דבר. הירח קצת יותר גדול, קצת יותר קטן, קורה משהו.
נכון, צריך רק באמת להוסיף שבאמת אפשר לראות את התנועה ואת השינוי היומיומי גם בשנת חמה, כי המקום שבו השמש זורחת משתנה נכון. בכל יום. כן. אפשר לראות את זה, אבל דווקא לאור דבריך, אז אני באמת יאמר שזה נכון שזה קיים שם, אבל אנחנו הרבה פחות שמים לב לזה. כלומר, יש משהו בשנת חמה שנותן לנו את המערכת הגדולה, וזה העניין שלה. יש שם גם פרטים, אבל הם באמת פחות דומיננטיים. והסיפור של הירח החודשי הוא באמת ביכולת להיות קשוב יותר לפרטים ולהיות ער יותר לתנודות הדקות, ופה באמת אולי ההבדל בין הרצון שלי לפעמים לאחוז במערכות גדולות שמניעות מנגנונים גדולים, שוב, כמו הטבע והמחזור החקלאי, לבין העדינות הקטנה של שנת הירח, חודשי הירח.
כן, זה יכול ללכת הלאה, כי בעצם זה שיג ושיח עם שני המערות שמקיפים אותנו. ובאמת המאור הגדול והמאור הקטון כפשוטו, המאור של היום והמאור של הלילה, כל אחד מהם, אנחנו פה נסתכלים על השמיים, הנה שני המאורות הדומיננטיים, וגם שם השמש, אפשר להגיד זה המאור שעדיש ביחס אלינו, זאת אומרת, הוא שם, אנחנו סובבים סביבו, הוא לא זז ממקומו, אנחנו חגים, מסתכלים עליו, הוא מופיע תמיד בתור הדבר הקבוע, הנעוץ והירח, כסובב סביבנו, כאילו יש לו איזושהי צורה, מבואן של יחס יותר אישי, הוא הזמן שלנו, של כדור הארץ, ומתייחס אלינו, וממילא גם המחזוריות שלו מתייחסת אלינו. זאת אומרת, הוא לא הדבר הקבוע. הירח הוא באמת המחזוריות, בגלל זה גם זה קשור הרבה פעמים בדימויים בצד הנשי, כי מזכיר את המחזור החודשי, איזשהו הגעה לסי, ואז תהליך של הידלדלות, עד הגעה לנקודת אפס, ושוב פעם מתוך זה חזרה של צמיחה. אז זה גם שיחה עם שני, לשאת עיניים אל השמיים ולשוחח עם שני המאורות. הייתי אומר אפילו שלא סתם יש משהו שהיום זה מתאים מאוד שהשנה האזרחית, שמקורה בלוח הנוצרי, הרומי, היא סביב השמש. יש בה משהו שהוא כולו של יום. הוא אוהב לשוחח עם היום, עם השמש היציבה, בוטחת,
מלאות.
שנותנת מקצב ברור, ואפשר לדעת מראש לפי התאריך הלועזי באיזה שעה, תהיה אורחי היום ולתכנן שעון קיץ ושעון חורף, ולדבר עם הירח זה לדבר עם הזמן הלילה, שכאילו ישנים, מה אכפת לך הירח, מה הוא עושה שם? לא, כאילו גם המאור הזה עם התנועה יותר עדינה שלו, עם המחזוריות שלו, עם מה שהוא מספר כסיפור של לילה, הוא גם זמן משמעותי.
עוד רגע נחזור באמת לסיפור של לילה, כי זה מאפיין שגם בעולם הסוד, לקחו אותו מאוד מאוד לעומק לתוך סיפור הלבנה, רק לאור הדברים שלך עכשיו, המחשבה נוספת שעלתה לי בהקשר הזה, היא שיש משהו בשנת החמה, שהוא אנחנו תלויים בה. תחבר את זה לדברים שאמרתי קודם. אנחנו תלויים בטבע במובנים מסוימים, תלויים במחזור העונות, והירח שחג סביבנו גם קצת תלוי בנו. אם אני חוזר לדברים שאיתם פתחתי, אז אמרת ובצדק, הירח משתנה, אנחנו לא מקדשים את החודש לגמרי בעצמנו, אבל באיזשהו מקום הירח מצפה שבית הדין יגיד מקודש מקודש, כי עד שהוא לא אומר את זה, זה לא קורה. אז עוד פעם שאלה, עד כמה אנחנו אלה שמגדירים את הטבע, או עד כמה הטבע מגדיר אותנו, אנחנו בתווך אולי בין אור פנימי לאור מקיף.
אז במובן הזה, אם ככה נסכם עד כאן, ונאמר שכאילו עיבור העדרים, כזמן, אם מנסים להקשיב לזמן, הוא מזמין אותנו לזה שזה הזמן שבו הלוח מנחיח לנו את המפגש בין שני הלוחות הללו, זה שני צורות מבט על העולם, המבט השמשי והמבט הירחי, הם לא חופפים לגמרי, כל אחד מהם יש לו את אורך העגל שלו, אפשר לומר, ונוצרים ביניהם פערים, ודר א' ודר ב' זה הזמן שבו שני הדברים האלה מבקשים להתאזן, להתלכד ביחד, להגיד שבמחזוריות הגדולה של ה-19 שנים, הם כן יכולים בסוף להתאזן, זאת אומרת, יש בו מין ריקוד ביניהם, פעם זה ארוך, פעם זה קצר, אבל בסוף מתכנסים אל אותו מקום. אפשר לחשוב באמת על משהו מהותי בלוח העברי, בהקשר הזה, הרב יואל בן נון, שהסתכל כבר מקודם, באמת מעריך להרחיב ולחפש, להציג את המקור של זה בתוך הפסוקים, את הצורך לחבר בין שפת הירח לבין שפת החמה, כזאת שמייצרת עונות, חודש האביב, חג האסיף, לחבר אותם ביחד. אז אולי מקום גם ללכת עוד צעד הלאה ולומר שלא בכדי הדברים הללו קיבלו עידוד עמוק, כמו שאמרת, בשפת המדרש, וגם בשפת הפנימיות, באמת להסתכל על השמיים ולראות את שני המאורות ולהרגיש את מקצב הזמן שלהם, המאור של היום, המאור של הלילה, המאור הגדול, המאור הקטון, אז כמובן שזה מזכיר את המדרש המפורסם על חטא הלבנה, שבאמת שואלת איך יכולים להיות שני מלאכים בכתר אחד, והקדוש ברוך אומר לה שהיא צריכה להתמעט, והיא מתמרמרת על הדבר הזה, ומנהלת שיג ושיח שלם עם ריבונו של עולם, שמנסה להניח את דעתה בכל מיני צורות, עד שבסוף הוא אומר, אביו עליי כפרה, ובאמת אנחנו כל חודש אומרים קידוש הלבנה, שאנחנו כאילו באים לנחם אותה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. זאת אומרת, איזשהו מקום שבו זה שני צורות של אור, שני צורות של מפגש, והחיבור ביניהם הוא איזשהו מציאות שלמה. השלה כתב שבעצם העניין של הדר א' זה תיקון חטא הלבנה הזאת, כאילו למה, הוא הסביר למה עושים, בכל שנה עושים שובבים, ובשנה מעוברת עושים שובבים תת. מוסיפים עוד, הוא אמר, זה שנה שיש בה איכויות תיקון עמוקות יותר, כי היא שנה שמבטאת את היכולת לממש את החיבור הזה בין הלבנה לבין החמה, להביא אותם למקום משותף.
אז ננסה עוד מעט להתבונן באמת במה העיבור יכול לאפשר את התיקון הזה. אני רק יוסיף, בגלל שהזכרת את המדרש על חטא הלבנה, שקורה במדרש משהו מאוד מעניין. באמת, הלבנה מהרגע הראשון נמצאת בעמדת מרמור, באיזושהי עמדת טרוניה כזאת של חוסר, כן? שני מלאכים בכתר אחד. הקדוש ברוך הוא באמת מעניש אותה, או לפחות מנחה אותה ללכת ולהתמעט, והיא כמובן מתלוננת, שהיא אמרה דבר הגון, ולמה היא נהנשת בדבר הזה. ואז קורה משהו מאוד מעניין במדרש. בהתחלה, הקדוש ברוך הוא רואה שהלבנה מתמרמרת, והוא מנסה ככה לפצות. הוא אומר לה, עם ישראל יקבע את הזמנים לפיך, כן? כל גדולי עולם יקראו גם, דוד הקטן, יעקב הקטן, ושום דבר לא מסביע את מרמורה של הלבנה. ואז זה ממש נראה שהקדוש ברוך הוא מבין שהוא צריך לשנות קונספציה. והוא אומר, אוקיי, אז הביאו קורבן כפרה לפני שמיעטתי את הירח. מה בעצם הקדוש ברוך הוא עושה פה? ניסיתי לפצות, ניסיתי להשלים לך את החוסר, לבנה יקרה, וזה לא עבד. אז הבנתי שאני צריך להכיל את החוסר, ויש בזה איזו אמירה מאוד יפה, כי הרבה פעמים כשמישהו נמצא במצב חוסר, לא משנה מה תאמר לו, לא משנה מה תגיד לו, ואיך תנסה להראות לו גם את הצדדים החיוביים, הוא עמוק בפנים. ושום דבר לא יסביע את רעבונו או את הבסה שלו. ולפעמים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, פשוט צריך לדעת להכיל את החוסר, להגיד, אוקיי, נכון, אז יש לך מציאות חסרה, יש פה מציאות שבורה, היא לא פשוטה, בוא נקרא לילד בשמו, ולא מעבר. ולכאורה שם העסק באיזושהי צורה מתייצב.
זה נותן עוד משמעות ליחס בין חמה ללבנה. חמה בהקשר הזה זה המעלות העצמית, המאור שתמיד מאיר, הוא בכלל מקרין מיני ווי, הוא חי בתוך עצמו, ומדמנו מתפשטים קרני אורה לכל כיוון. והלבנה במובן הזה זה התנועה המחזורית שמגיעה לפסגות של מלאות, אבל מיד אחר כך לחוויות עמוקות של חוסר עד כדי תודעת העלמות מוחלטת. ומתוך העלמות חוזרת הצמיחה, ושזה עצמו העניין, להיות בתוך המחזוריות הזאת, וכאילו, בגלל זה שזה מאוד שייך ללילה, לזמנים שהם יותר חסרים, יותר אולי, אני יודע, מפוחדים, פחות בהירים. אז זה עצמו, אתה אומר, זה העניין עצמו.
בדיוק. מזכיר לי ככה איזו סיטואציה שנראה לי כל הורה נפגש בה, שכשילד רוצה משהו, אפשר להתחיל להגיד לו, לא, אבל אתה תקבל את זה ויותר שווה לך ככה. זה אף פעם לא עובד. יכול להיות שפשוט צריך להגיד לו, וואו, אני רואה שאתה ממש רוצה את זה, שזה נורא חסר לך, שזה מציק לך, שזה כואב. מניסיון, הרבה פעמים זה מרגיע הרבה יותר מאשר לנסות לפצות בכל מיני דרכים אחרות.
יפה, יפה. נוסיף ונאמר, אני חושב שקדושת תל אביר, שהוא מקשר את שני החודשים האלה לשבטו של יוסף. זה, הוא טוען, חודש אדר קשור ליוסף. אנחנו יודעים שזה קשור קצת לפורים, זה לא בדיוק יוסף ובנימין, אבל זה שבטי רחל.
דרך יהושע אולי, שהוא הלוחם הגדול בעמלק, הלוחם הראשון, כן, שמנהיג את כן. ה...
מה שמעניין הוא שיוסף לפעמים מופיע כאפריים ומנשה, זאת אומרת, הוא אחד שמתפצל לשניים, אז יש 12 שבטים, אבל בעצם אחד מהם מתפצל לשניים, ואז הם הופכים להיות 13 שבטים, אז בעצם גם כאן, יש 12 חודשים, אבל לפעמים מתפצלים, אז יש איזה מהלך יותר שלם. באמת אנחנו רואים לאורך הדרך שלפעמים מדברים בשפת יוסף, ולפעמים פתאום מתפרטים לשפת מנשה באפריים, בנחלות יש מנשה באפריים, במקומות אחרים אנחנו כן רואים שאין נוכח יוסף, אז זה גם איזשהו התפרטות בין ה-12 ל-13, איזשהו תהליך כזה שקשור, כמו שאמרת, אולי למלחמת עמלק, על השלבים שלה, ואז לפעמים צריך קודם את מנשה, נשני את אלוקים את כל המלי, ככה מסביר רב צדוק לגבי אדר א', שכאילו כשיש אדר א' ואדר ב', אז אדר א' משקף את השלב שיוסף עדיין נמצא בגלות, והוא באמת מרגיש את החוסר, ואפריים, אפרני אלוהים ברצוני, כאילו גם בתוך הגלות, הירחית אפשר לקרוא לזה ככה, אני מרגיש שלווה, אני מרגיש שאני מצליח לפרוח, שיוצא לי מזה משהו. אני לא רק בחוסר, החוסר הזה מייצר גם תוכן משמעותי.
הזכרת פה כבר את הדברים האלה של רב צדוק, אני חושב שאפשר מהם לקחת צעד נוסף קדימה, אבל בשביל זה צריכים רגע להתעכב בכלל על כל הרעיון הזה של עיבור. כי קורה בעצם לפנינו משהו נורא מעניין. דיברנו הרבה על הפער הזה שקיים בין שנת החמה לבין שנת הלבנה. זה בעצם פער בעיקר מצידה של הלבנה, כן? כי היא מנסה לגשר על הפער אל מול שנת, אל מול שנת החמה.
תמיד או... בחוסר.
תמיד בחוסר, בדיוק כמו שדיברנו קודם. אבל היא עושה את זה דרך עיבור. והבחירה לקרוא לחודש הנוסף הזה... לא חודש נוסף, ולא תוספת.
החודש ה-13, המזכורת 13,
בדיוק, כן. משהו בסגנון, אלא דווקא דרך עיבור, הוא מצד עצמו דבר נורא נורא מעניין, שגם בו צריך להתבונן הרבה, והוא יכול להיות פתח אולי להזדמנות לעבודה.
אם קודם הזכרנו את יוסף, שזה אחד שהופך לשניים, אז פה זה סוג אחר, כן? שנה מעוברת, יש פה חודש, אבל כאילו פתאום בוקע ממנו חודש נוסף.
בלוע בתוכו
כן,
חודש
בלוע,
נוסף.
כן, כן, כן.
צריך כמובן בהקשר הזה להזכיר את המודל הקבלי של עיבור, יניקה ומוכין.
כן.
מדברים על תהליך, שבכל תהליך בעצם יש לנו שלושה שלבים, או לפעמים ארבעה, שדרכם התהליך יכול להגיע לכדי פרי, לכדי הבשלה מלאה, ואנחנו בעצם מדברים היום על השלב הראשון, כן. על שלב העיבור.
צריך להוסיף עוד משהו לגבי התיאור. העיבור, יניקה ומוכין, משהו חשוב, מושגים משפת קבלת הארי, זה ש... הציר הקלאסי שאנחנו מכירים אותו מלמעלה למטה, השתלשלות מה שנקרא, זאת אומרת, מהאור האלוקי האינסופי, כן. הוא יורד ומשתלשל אלינו, ככל שהוא מתרחק מהמקור, ככה הוא יותר עמום, יותר רחוק, עד עולמנו המרוחק. אבל אצל הארי, אחרי שמגיע איזה נקודה של שבר, זאת שנקראת שבירת הכלים, אז מתחיל תהליך שהוא בעצם הפוך, מלמטה למעלה. קודם כל, יש איזה שלב ראשוני עוברי, ואתה לא רואה עוד שום דבר. ופתאום מתחיל התהליך הפוך, ככל שזה מתקדם, אז זה יותר פורח ועולה. אז זה שינוי כיוון. אפילו חשבתי, הרהרתי בהקשר הזה פעם, זה מעניין להבין את הארי, שאורו הופיע בעם ישראל על סף המודרניות. והוא כאילו מראה לנו סוג אחר של התרחשות, מההתרחשות הקלאסית שבאה מלמעלה למטה, נקרא לזה התרחשות שמשית, מהאור האינסופי, עד שזה דרך שכבות, 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 מגיע עד אלינו, הוא לימד אותנו שיש גם תנועה אחרת בעולם, שמאוד מתאימה קצת חשיבה מודרנית, כאילו מתחילים דווקא ממקום עיבורי, ילדותי ראשוני, ואחרי זה יש תהליך אבולוציוני, תהליך התפתחותי, שבו כל שלב מתפתח מעל קודמו ומתקדם עליו, זה בעצם הוא פתח את הפתח לראות את העולם כמתקדם. שוב, הייתה השתלשלות וירידה פעם, אבל עכשיו יש איזו שיבה אל המקור, וישיבה שמתפתחת, וכאן לעיבור יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
כן, אז אנחנו באמת מדברים עכשיו רק על שלב העיבור. הזכרת פה קודם באמת את רב צדוק, אני חושב שגם את הקדושה, מזכיר את הקדושת לוי, שבאמת מדבר על אדר ראשון ואדר שני כשתי בחינות של יוסף, אחד מנשה ואחד אפרים. יוסף, כמו שגם אנחנו מכירים מעולם הסוד, שייך לספירת היסוד, מקום שבו בעצם אפשר להשפיע שפע, לפרוץ וליצור. וההבחנה שהוא עושה בין מנשה ואפרים היא חשובה גם בעניין הזה, כי באמת הרבה פעמים אנחנו מדברים על, על המקום הזה, על המקום שמשפיע בתור מה שיודע להעביר את, את מה שיש לו, את המטען שהוא נושא בתוכו גם הלאה. אבל בדיוק כמו שיש מצבים שבהם אנחנו צריכים לדעת להשפיע, יש מצבים שבהם אנחנו צריכים לדעת לנצור את השפע ולעצור אותו. הדבר הזה מאוד מאוד מתאים בעצם לשלב העיבור. עם אפרים הוא באמת היוסף הפורץ, המנהיג, הדוחף קדימה, גם אחר כך אולי בעם ישראל, הוא הצד המולך של, של יוסף. יש אולי משהו במנשה שקצת מתכנס פנימה. וזה אולי הדבר הראשון שצריך להגיד ביחס לדפוס העבודה של, של העיבור. יש חשיבות הרבה פעמים ביכולת שלנו להחזיק דברים, להצליח לשמור אותם, ולא לפרוץ איתם החוצה. העולם שלנו כל כך מלא בגירויים, שכמעט תמיד אנחנו מחפשים לראות איך אנחנו מגיבים, והדברים ישר מציפים אותנו, או איך אנחנו מציפים אותם החוצה, וישר איזה תגובה אנחנו רוצים לייצר לכל מאורע, ואיך אנחנו מבקשים לבוא עם זה במגע. ויש איזה משהו ברעיון העיבור, שאומר לו, יש יכולת חשובה להחזיק דברים, לאגור אותם בבטן, לעצור אותם, לא פולני יותר מדי, כן? אבל
לא,
כן.
לא, לא במובן הכואב, במובן המצמיח. במובן שטרם הגיע שהטעם, וצריכים להבשיל ולרקום איברים, וכאילו להוציא אותם מוקדם מדי, זה קצת כמו הפלה, זה כאילו לא מה שיש פה, הוא עושה רעש לרגע 15 דקות תהילה, אבל הוא לא בשל כדי באמת להיות משהו חי שימשיך לצמוח. זה זמן המתנה. רק נגיד ברמת הפשט, איך זה קשור להתרחשות.
שמור את חודש האביב.
כן, האביב עוד לא פה. זאת אומרת, רגע, פסח, יאללה. לא, שנייה, רגע, עוד חורף. צריך לחכות, עדיין הדברים מכונסים. בשביל שהאביב יגיע בשעתו ובזמנו, צריך להוסיף עוד זמן נוסף, להמתין, לחכות שיגיע הזמן הנכון.
כבר אמרו שאיפוק זה כוח, אז לפעמים זה באמת ככה. כלומר, יכולת שלי להחזיק דברים. ולא ישר לשחרר אותם החוצה. מאפשר להם איזשהו תהליך של הבשלה מאוד משמעותי, שיכול להיות שרק בסופו אני אגלה עד כמה זה היה נכון לא לרוץ מדי מהר החוצה. לפעמים יש לנו איזו אשליה שמיד אנחנו קולטים דברים, או יכולים כבר לעשות איתם הרבה, ויכול להיות שלי רגע לנשום עמוק, לשמור, לנצור את הדברים בתוכי, לתת להם עוד כמה סיבובים לעשות בפנים, הם מאפשרים לדבר הזה לצאת החוצה, כבר אמר המשורר, אל תמהר לצאת לרגע האמת.
כן. או ברמת הפשט, להחזיק מעמד עם החורף הבלתי נגמר הזה, ולומר, כן, קוראים פה תהליכים משמעותיים, גם אם כבר יש רצון גדול, יאללה, כאילו, בוא, מתי מגיע החגים והאבי והחופש, או מה שלא, ירוץ קדימה.
כן. אני חושב שבכלל, זה, הדפוס הזה, אם לא מדברים רק בהקשר של החזקה, ומנסים לתת עוד פנים לרעיון העיבור, אז יש פה גם עניין מאוד מאוד חשוב, בכלל של שלבים בחיים, שאני קצת מתכנס. נאסף לתוך מקומות, אני לא כל הזמן מחפש להיות פעיל, אני לא מחפש כל הזמן להיות יוצר, אלא רק שוהה באיזשהו מרחב, באמת כמעט בלי פעילות אקטיבית, אפשר לדמיין עובר, כן? שהוא בעצם, מצד אחד הוא יצור חי, אבל מצד שני הוא בעצם עוד לא עושה כלום. כן, הוא איזה משהו מאוד מאוד גולמי וראשוני, בלי יותר מדי פעילות ובלי יותר מדי פיתוח, אבל צריך לפעמים את השלב הזה, שבו אני גם לומד לספוג מדברים שנמצאים מחוץ אליי. וזאת אולי עוד נקודה שקיימת בתוך הסיפור הזה של עיבור.
שגם הוא שפה של לבנה, כי זה זמן של לילה, שהוא זמן יותר של התכנסות ושל אי פעילות. הזמן היום, השנה השמשית, השמש שורה בזמן שכולם בחוץ, והאור וזמן הפעילות האנושית. והזמן הירחי מזמין איזשהו מבט של לילי כזה, של מה הזמן של ההתכנסות, מה התהליכים שקורים בזמן השינה, שקורים בצורה לא מודעת, שקורים מתחת לפני השטח, שממתינים לאור שיגיע. וישראל נמשלו לב לבנה, יש להם שיחה מאוד עמוקה וארוכה עם הלילה.
כן, כמו בבית המקדש. בית המקדש, מצד אחד אין פעילות בלילה, אבל מצד שני יש. יש על המזבח עיכול איברים ופדרים, משהו שם עוד ממשיך לרחוש את הפעילות ערנית של היום, עכשיו אני סופג לתוכי ככה במהלך השינה, במהלך הלילה, לכאורה בתרדמת, וגם העובר באיזשהו מקום, באמת עוד לא יצור חי לגמרי, אבל בעצם בונה את כל התשתיות שלו הלאה, ולזה צריך באמת להוסיף, שאני חושב שזה לא רק היכולת להתכנס, אלא גם באמת היכולת לקבל. עובר הוא בעצם יצור שכל כולו ניזון ממשהו שהוא גדול ממנו. ובמקומות שבהם אני מוכן להתכנס, ואני מוכן לקבל, אני בעצם יכול להיפתח לזה שיש פה משהו שהוא יותר גדול, שהסיפור שלי הוא יותר גדול ממני. Mm-hmm. יש פה משהו שהוא הרבה יותר עשיר והרבה יותר רחב, אני חלק מאיזושהי מערכת אולי אורגנית יותר, יותר גדולה, ואפשר לראות את זה בחיים, אני חושב, הרבה פעמים, יש משהו עוד פעם במלל ובדיבור שלנו, שהרבה פעמים אנחנו רצים ישר לשם, אבל לפעמים ככה באיזושהי שתיקה, ואיזושהי התכנסות פנימה, אני יכול פתאום לחוש איך אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, אני יכול לספוג דברים בצורה הרבה יותר ניכרת ממה שנמצא מסביבי, ודווקא זה מה שמאפשר לי באמת לגדול. לא הניסיון שלי באופן אקטיבי ויזום, כל הזמן ליצור ולהביא החוצה, אלא דווקא התכנסות פנימה, אמא שפותחת אותי למשהו שהוא רחב יותר וגדול יותר. דיברנו קודם על זה שאנחנו בחודש אדר א', חודש עיבור, מבקש לגשר על החיסרון של שנת הלבנה אל מול שנת, אל מול שנת החמה, אז מעניין, כמו שאמרנו כבר, הגישור הזה קורה דווקא דרך דפוס של עיבור, של עצירה, של איפוק, של התכנסות
פנימה. ושל הערכת החורף, כי צריך להגיד שוודאי שהצד השני הוא שאביב הוא טוב, זאת אומרת, הנקודה בוודאי. שהכל מבצבץ ויוצא החוצה, והגיע הזמן לקצור את הפירות של המאמץ הגדול ולעשות בעולם, זה דבר חיובי, זה דבר טוב, אבל יש לו נקודה של עיתוי, ואדר א' זה להאריך בעוד חודש את החורף, ולעשות את החיבור הזה, זה דווקא בחודש האחרון, במעבר בין החורף לבין האביב קיץ, לעשות אותו בצורה עוד טיפה, עוד שהות, שמאפשרת לדבר הזה להגיע כשהזמן שלו מוכן.
כן. אז זה מחבר אותי גם לדברים שכותב הרבי מלובביץ' באחת השיחות שלו, הוא מדבר על זה שבזכות העיבור, זה לא רק שהלבנה מצליחה לגשר על הפער מול, מול החמה, אלא אפילו נהיית יותר גדולה ממנה. כי באמת בשנת העיבור שלנו, מערכת החודשים גדולה יותר מאשר מערכת של שנת החמה. ובאופן הזה יוצא שדווקא הלבנה, היא משמעותית יותר מאשר החמה. כלומר, התהליך הזה הוא תהליך שדווקא פותח אותנו אל משהו גדול יותר. אפשר, אנחנו גם בשנת שמיטה, אז לי ככה זה העלה גם איזשהם מחשבות על המקום שבו בשנת שמיטה אני קצת מרפא. ומה שמאפשר לי אולי להתחבר יותר עם האדמה. כלומר, לראות את עצמי יותר כחלק מאיזושהי מערכת אורגנית גדולה ועשירה, שבדוינג הבלתי נגמר של העבודה החקלאית של השנה הרגילה, אני בעיקר בתוך עצמי, בתוך תודעת חקלאי יוצר שמחפש תפוקה. ובמקום שבו אני שנייה מרפא מהאדמה, לאו דווקא בשביל לברוח ממנה ולהתנתק ממנה. אני נמצא איתה, אבל כבר במדיום אחר. מהמקום הזה, אני דווקא גדל מהיכולת שלי לשהות ולהרפות.
יפה. טוב, אז אם נסכם, מה נאסוף ונאמר? שהקשב הזמן של אדר א', אפשר לסכם אותו בפסוק של ישעיהו, שקראנו אותו מקודם, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש אדוני את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. אז יש פה איזו תנועה, שבה הזמן היהודי מקשיב לדיאלוג המתמיד שיש בין החמה לבין הלבנה, ולא מוותר על שניהם, ומחכה דרך אדר א' ואדר ב' לנקודה שבה שני הכוחות האלה יתאחדו יחד ויצרו את אותה אינטגרציה שלמה, שהיא המציאות של אור שבעת הימים.
ובוחר גם בדרכים מאוד מעניינות איך לגשר על הפער הזה, איך לשוחח בין שני המרחבים האלה, כמו שאמרנו, דרך העיבור, דרך איזושהי התכנסות ועצירה וסבלנות והשתהות והתמסרות, שמהם יכול לצמוח פתח לשילובים מעניינים בהקשר הזה.
חודש טוב,
חודש מבורך.
האזנתם למקשיבים לזמן מבית ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים. נהנתם? ספרו לנו לחברים שלכם. וייתכן שתיהנו גם מהפודקאסטים האחרים שלנו. חפשו את מדברים בניגון ואת מחשבת השביעית. אם יש לכם שאלות או הערות על הפרק, פנו אלינו דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שמחוץ לכתלים. להתראות!